שלום לפרופסור אבי סגי, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות אוניברסיטה בר אילן, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים.
בוקר טוב.
אני רוצה לשוחח איתך בנושא קווי מהדרין, קווי האוטובוס שמפריד בין גברים לנשים. ראיתי מאמר דעה שלך בוויינט, שהכותרת שלו חובתי להתנגד להפרדה בקווי מהדרין. ומה שתפס אותי במיוחד זה המשפט הבא שכתבת: אי אפשר להתעלם ממקורה המוסרי של פרקטיקת ההפרדה. נקודתיים, תרבות בה מסורטטת האישה כמפתה המוחלטת שיש להרחיקה ולהתרחק ממנה, היא תרבות השוללת מהאישה את חירותה.
נכון.
זאת אומרת, תסביר, מה זאת אומרת שהאישה מסורטטת כמפתה?
בוא נציג את השאלה, מה ההיגיון שעומד מאחורי הדרת נשים לחלק האחורי של האוטובוס, כשאני רק מזכיר שזה די דומה לאופן שבו במדינות הדרום בארצות הברית עד שנות ה-60, זה היה האופן שבו הושיבו את השחורים בחלק האחורי מבלי אפשרות לגשת אל החלק הקדמי. מה עומד מאחורי עמדה כזו? מדוע יש עם אוטו ריק והחלק הקדמי פנוי, מדוע אישה לא יכולה לשבת שם?
אני אנסה להציג כמראיין את הצד הדתי, למרות שאני בעצם חילוני ובאופן כללי אני כמובן מסכים
איתך. אני רק אולי אחסוך לך את זה, אני עצמי אדם שומר תורה ומצוות.
לא, רק כדי לצורך הדיון שנלבן את הסוגיה, אני אנסה לאתגר אותך עד כמה שאני יכול. הם יבוא דתי ויגיד לך, תשמע, יש מצווה, אני אדם דתי, יש שולחן ערוך, אני מחויב לשולחן ערוך. בשולחן ערוך כתוב שכל באישה ערווה, כל המסתכל על אצבע הקטנה של האישה כאילו מסתכל במקום התורף, אסור אפילו להסתכל על אצבע הקטנה של אישה, זה כאילו אני מסתכל על מקום הערווה, כל דבריה דברי נעופים. אז בוא...
קודם כל, מה שציטטת זה לא משולחן ארוך, זה ממקורות שונים ומגוונים. אבל בוא, אני אלך לשיטתך, אני בכלל לא רוצה להתווכח עם האנשים על האמונות שלהם. אתה לא רוצה להסתכל באישה? תתכבד ותסדר לעצמך תחבורה פרטית שבה לא תראה את האישה. אם לך האישה מפריעה, אל תסלק את האישה, תסלק את עצמך. היותר חמור בעניין, שהמדינה כמדינה מאפשרת את ההדרה. היא לא באה ואומרת לאדונים הנכבדים הללו, רבותיי, יש לכם אמונות, נניח שיש להם אמונות כאלה,
זה לא, רגע, אני רוצה להקשות קצת, זה לא עניין של אמונות מופשטות. האמונות תורגמות למערכת חוקים. למערכת חוקים, זה מערכת חוקים שהוא מחויב לה.
אתה שכחת שאתה מדבר עם יהודי שהוא בעצמו שומר תורה ומצוות?
כן, אבל בכל זאת אני רוצה ללבן לעצמי.
אז בוא תיתן לי לגמור את הטיעון עד סופו.
אוקיי.
כשאני מדבר על מערכת אמונות, זה בכלל לא משנה אם זה מערכת אמונות מופשטת או מערכת אמונות מעשית. ואני גם לא נכנס לוויכוח ההלכתי. אם הייתי יושב כאן על כובע אחר, חלק מסוכאי זה חקר ההלכה, הייתי גם אומר דברים בכיוון הזה, אבל אני לא רוצה. אני חושב שזכותו של כל גבר שהוא רוצה להאמין באמונות ובפרקטיקות מה שהוא רק רוצה בהם, כל זמן שהוא לא פוגע בזולתו, כל זמן שהוא לא מטיל על המדינה לכפות על נשים לקבל את אמונותיו. וזו הנקודה הקריטית. אגב, זה לא רק על נשים, זה גם עליי. אם אני קלה ואצטרך לשבת באוטובוס כזה, אני אהיה שותף למעשה ביזויה של האישה. בחסות המדינה, שערכיה הם ערכים של כבוד האדם, של שוויון וחירות, מתנהלת פרקטיקה אלימה, שנועלה על ידי כמה גברים, שאני חייב להגיד לך, הם אינם בעלי הלכה, הם אינם יודעים דבר וחצי דבר בהלכה.
תסביר לי.
אני אסביר לך את זה רק מהניסיון. בארצות הברית של אמריקה, חיים יהודים שורי מצוות חרדים בהמוניהם.
לא, אתה מדבר על ההלכה, לא על דוגמה מעשית.
אני מדבר על ההלכה, בוא, אתה נתחיל מזה. בבריטניה אותו דבר, איש מהם ומרבניהם לא העלה על הדעת לפעול לפי כל מיני ביטויים שנמצאים בספרות התלמוד כאלה ואחרים. אני לא רוצה לפנות אותך לפסיקה המפורסמת של הרב משה פיינשטיין, שדוחה את העמדה הזאת על הסף, אבל זאת אחת העמדות היותר מוכרות בספרות ההלכה. אני בכלל לא מתווכח איתם. אתם מאמינים בזה? אתם רוצים לפעול כך? בבקשה, תתכבדו ותשלמו את המחיר של האמונה שלכם. אתם רוצים משהו ולכן אתם מסלקים את הנשים? איך יעלה על הדעת שבגלל אמונות שלי, אז אולי תסבול?
מבחינתך, אם הם יעשו קו אוטובוס פרטי שלא שייך למדינה כמו אגד או דן,
זה... אין לי שום בעיה עם 5 גברים נכבדים יארגנו להם אוטו פרטי, ואני מדגיש שאין לו שום נגישות למדינה, ויגידו, אנחנו רוצים לנסוע, תשמע, אני נוסע עם החברים שלי לטיול, אני לא מזמין אותך לטיול כשאני נוסע, נכון? לא תוכל לבוא ולהגיד לי, תשמע, אתה נוסע במכונית, גם זכותי להיכנס פנימה. מה שבני אדם עושים במדינה הדמוקרטית הליברלית, בחייהם הפרטיים, כל עוד, שאינם פוגעים בזולתם, זה עניינם.
רגע, אני לא הבנתי את הגבול של בין פרטי לציבורי. לציבורי. רגע, אני רוצה לשאול, להסביר מה אני לא מבין. נניח שהם יעשו קו אוטובוס קהילתי.
לא, ברגע שזה עולה
לא על מרחב לאגד.
הציבורי.
זה נחשב מרחב ציבורי, כן, מבחינתך.
בואו נגדיר את הדברים.
אוקיי.
התארגנות פרטית היא התארגנות שבה 2-3 בני אדם מחליטים לנסוע באופן כזה, בחייהם האישיים. ברגע שזה יוצא למרחב הציבורי, הם כפופים למערכת החוק של המדינה, גם אם לא לסבסוד. הרי כולנו מכירים פסק דין כעדן בעניין היישוב חריש, שבו אמרו אנשים, אנחנו לא רוצים ערבים, אנחנו לא רוצים. זה יישוב פרטי, זה יישוב, אמרה להם המדינה, יפה מאוד, היישוב שלכם הוא חלק ממדינת ישראל, ובמדינת ישראל יש נורמות, והנורמות העיקריות בהן הן נורמות של שוויון, של חירות ושל כבוד לבני אדם. המרחב הציבורי הוא המרחב שבעיקרו אנחנו חיים בו. כל מה שמתחולל בתוכו הוא סמל, הוא מבטא ערכים. כשיש מופיע אוטו שכתוב שם רק לגברים בלבד, גם אם זה פרטי, פירושו של דבר רק ללבנים בלבד, רק ליהודים בלבד, וזאת לא מדינה דמוקרטית ליברלית.
עכשיו, אני הבנתי ואני מסכים, אני רק רוצה לשאול שאלה נוספת. באה הקהילה שגם נשים באות וטוענות שהן מחויבות להלכה, בלי להיכנס נניח להלכה מבחינתם, הרב שלהם פסק שאסור להם לשבת ליד גברים, ונשים כגברים באים ואומרים, אנחנו רוצים לנסוע באוטובוס פרטי, ונניח שהם יסכימו שאנשים יהיו קדימה והגברים אחורה. למה אתה דווקא קורא לזה הדרה של האנשים, ולא סתם איזה מין חיץ, שהוא יכול להיות, להתפרש גם כהדרה של הגברים במובן מסוים?
קודם כל, אתה צריך לדעת את המציאות הריאלית, שהחברה החרדית היא חברה היררכית, שאת הדברים נקבעים בה רק על ידי גברים ועל ידי קומץ גברים בלבד. בדרך כלל שילוב של אליטה של תלמידי חכמים ובעלי ממון ובעלי כוח. אז זה דבר ראשון. דבר שני, גם אם תבונה כמה נשים ותגדנה, זה מקובל עלינו. צריך לדעת משהו מאוד מאוד חשוב. בענייני כבוד, כבוד האדם, איש לא יכול לייצג את זולתו, גם אני לא יכול לייצג אותך. בכל מקום שישנה פגיעה, אדם לא יכול לבוא ולומר, פלונית הסכימה, אלמונית הסכימה, כי יש עוד אלפים שלא הסכימו. ואני אמר לך דבר יותר מזה. גם אם הן היו מסכימות, עדיין זה היה עומד בניגוד לערכים הבסיסיים של המדינה. ופעמים רבות, ויש לנו מחקרים רבים מתחומי מדעי החברה, הקורבנות מאמצים את הערכים של המקרבנים. זה חלק מתרבות מאוד נפוצה שבה לעתים קרובות נשים, בגלל מעמדן הנחות בחברה החרדית, מאמצים את הערכים של הגברים. זה לא עניין, אני לא יכול למחור את כבודה של פלונית או את כבודו של פלוני. כשקווי מהדרין הולכים, אני נפגע. אני כאדם שאמון על ערכים של כבוד האדם, כאדם דתי אומר לך, אני כאדם שמאמין שכל אדם, אין גבר ואין אישה, נבראו בצלמו של האל, לא מוכן לקבל את העובדה הזאת, שמדינת ישראל מאפשרת בריש גלי הפרה כל כך בוטה של ערך כבוד האדם. זה לא עולה על הדעת.
איך לדעתך בעצם אפשר להיאבק נגד תופעה כזאת, כאשר הציבור החרדי היום מונה לפחות 25% בציבור של הילדים, כמעט יותר? איך אפשר להיאבק נגד דבר כזה?
אתה שאלת את השאלה הקשה ביותר, שאם הייתי יודע את התשובה לה, הייתי חוגג ימים ושנים. אין דרך אלא במאבק סיזיפי. הבעיה שלי היא...
איך? המאבק הסיזיפי, איך הוא יבוא לידי ביטוי?
אוקיי, אני אומר לך של מי. אני נואשתי מפוליטיקאים. אם שר תחבורה במדינת ישראל מאמץ כזאת פרוצדורה, אם שרים או ממשלה לא מבינים שהם שליחיה של חברה דמוקרטית וליברלית, והם מוכנים לאמץ נורמות כאלה, אי אפשר לצפות הרבה מהפוליטיקאים. הדרך היחידה להתמודד היא הדרך של התנערות ציבורית. אני לא כל כך צעיר לימים, ואני רוצה להזכיר לך ולציבור שממשלת גולדה אחרי מלחמת יום כיפור נפלה כתוצאה מהפגנות שהחל בהם בירושלים אדם צעיר אחד, היום הוא איש מבוגר. לא הממשלה הייתה מוותרת על שלטונה ועל כיסאה, אלא הציבוריות. כל זמן שלא
איך,
יקום...
איך בפועל הציבור צריך להתנהל?
איפה? במחאה ציבורית.
מה, בהפגנה או לבוא ממש לאוטובוסים?
באי שימוש בקווי תחבורה של אגד שמאפשרים את זה, כי זה לא אגד שמאפשר את קו מאדרין, ובשאר המקומות הוא בסדר. יש היום חלופות. הציבור שמקבל את זה, הציבור ששותק, שתיקה היא שותפות לפשע. אני מדבר במפורשות שותפות לפשע, כי אין לי דרך אחרת לתאר את המצב שבו נשים מסולקות. תראה, אם אוטו יהיה לגמרי בצד הקדמי ריק, ותעלה אישה בהיריון והצד האחורי מלא, היא תיאלץ לעמוד. כי אולי איזה גבר יעלה. זאת אומרת, יש פה דברים של עוול משווע, שאינני יודע לאיפה החברה הזאת עוד צריכה להידרדר. אנחנו כל כך הרבה התרגלנו לעוולות, ומוסיפים עוולה על עוולה, והעוולה היא בתוך החברה החרדית פנימה. אני גר בעיר בני ברק, בין חרדים, כמעט כל ימי חיי אני חי בין חרדים, אני מאוד אוהב את חברתם, ואני אומר לך שהקולות שאני שומע בתוכם הם קולות של מחאה עצומים, אבל בחסות המדינה בריונים, אנשים בריונים שמנצלים את הכוח ואת המונופול, משחיתים את הערכים הבסיסיים של החברה שלנו.
אני רוצה להציע לך פתרון נוסף. אני חושב שהפתרון שלך, ההצעה שלך היא טובה, אבל יש לי עוד הצעה נוספת. להפריד את הדת מהמדינה פשוט, לבוא ולהקים מפלגה או להצטרף למפלגה שהנושא העיקרי שלה הוא הפרדת הדת מהמדינה, ואז בעצם יחסוך כוח וכסף, כפי שאתה טענת, בידי הרבנות הראשית ובידי רבנים אחרים, ואז בעצם נוכל לעשות חברה שהערך של כבוד האדם הוא יהיה הבסיס.
קודם כל, אני מקובלים עליי דבריו של דידרו, ההוגה הצרפתי, אתה לא מתיר קשר קשה על ידי זה שאתה עושה קשר גדול ממנו. אתה לא מתמודד עם עוול אחד על ידי זה שאתה מנסה לייצר מפץ גדול. אבל זה כעמדה עקרונית. אני רוצה לומר לך דבר מעניין שרוב הציבוריות הישראלית לא יודעת. במדינת ישראל הדת מופרדת מהמדינה. מפני שהמדינה מקנה את הסמכויות לגורמים הדתיים לעניינים מסוימים בלבד, ובעיקרן לנישואין וגירושין. מעבר לזה, לדת אין מה לומר. מדינת ישראל איננה מדינה דתית.
יש חוקים דתיים שמצליחו.
אין חוקים דתיים, יש חוקים שנחקקו על ידי כנסת ישראל הריבונית.
אוקיי, אבל זה בלחצים פוליטיים דתיים.
לחצים פוליטיים זה בהתאם לעובדה שבמדינת ישראל יש אינטרסים שונים וקבוצות שונות, ויש בתוכנו קבוצה דתית וקבוצה חרדית, וכמו שיש בתוכנו קבוצה שהיא בעלת אוריינטציה קפיטליסטית או בעלת אוריינטציה סוציאלית. אי אפשר לשנות את פני החברה. השד הזה של הפרדה דת ומדינה היה רלוונטי בדיבורים בשנות ה-50, לא היום. היום ברור לגמרי שהחקיקה במדינת ישראל וצורת השלטון של מדינת ישראל היא של שלטון הסכמי. זאת אומרת של מפלגות בקואליציה. זה לא מפלגה אחת שלוקחת את הכל, כמו בארצות הברית למשל, אלא מפלגות שהן קואליציות. הקואליציה מורכבת מאנשים שונים עם אינטרסים שונים, אבל כשחרדים או דתי מביא הצעת חוק, תוקף החוק הוא לא מפני שזה צו האל, אלא מפני שהמדינה מורה את זה.
אוקיי, זה ברור. אני רוצה ברשותך משהו שמעניין אותי באופן אישי, כי ניכרים שהדברים יוצאים לך מהלב, כבוד האדם וחירותו והפגיעה בנשים, או אפילו בקורבנות שמקבלות את הפגיעה הזאת. ואני מרגיש שיש, תסביר לי את הדיסוננס הזה של דת והומניות. ואני אסביר לך למה אני מרגיש שיש דיסוננס שהוא כמעט לא פתיר בעיניי. התשתית הדתית היהודית היא מבוססת על העם היהודי, העם הנבחר. ומתוך הבסיס הזה נוצרו הלכות, נוצרה הבחנה בין גבר לאישה, כי הגבר הוא הכלי שיכול לקיים את המשימה שאלוהים הטיל על העם היהודי, את האחריות על העם היהודי כעם סגולה. ואז גם גויים הם נחשבים בעצם בדרגה נמוכה יותר, כי הם העם הנבחר. איך זה מסתדר לך?
התשובה היא הרבה יותר פשוט ממה שאתה חושב. ביליתי חלק גדול מהשנות לימודיי ומתוך הכתיבה האקדמית שלי בשאלות הללו של יחסי דת ומוסר. עם חברי פרופסור סטמן כתבנו ספר דת ומוסר שהוא נחשב לטקסטבוק גם בעולם, ואני המשכתי וכתבתי ספר נוסף שנקרא יהדות בין דת למוסר. בניגוד למה שאתה תיארת, אפשר להצביע על כך שדרך המלך של המסורת היהודית ההלכתית היא מכירה בקיומו של מוסר עצמאי שאיננו תלוי בצו האל.
תן לי דוגמה.
הדוגמה הכי פשוטה שכל ילד בגן יודע, כן, היא דבריו של אברהם לאל כשהוא מספר לו על כך שהוא הולך להשמיד את סדום. לכאורה אברהם, לפי התיאור שלך, היה צריך להגיד, האל מצווה, אז קודם כל זה מה שצריך לעשות. ובית, זה גם מה שנכון, כי האל קובע מה שנכון. והנה אברהם מתייצב מול האלוהים ואומר לו, אתה שופט צדק, חלילה לך מעשות הדבר הזה. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? זאת אומרת, גם האל כפוף לנורמות של משפט וצדק.
אבל אבי, אני רוצה בכל זאת להקשות. אברהם גם התנסה עוד ניסיון עם הגר, עם הגר שגירש אותה, ואחר כך נכון, עם העקדה. אבל רגע, נעזוב את זה. אני לא רוצה ללכת למקורות שהעם היהודי מאז חורבן בית שני פחות מתייחס אליהם ברצינות. ההלכה,
כן.
ההלכה היא שקבעה באופן ריאלי את הנורמות.
נכון.
ההלכה נוצרה בדרך כלל על פי התלמוד הבבלי, והמסקנה ההלכתית היא כתובה ברמב״ם ואחר כך בשולחן ערוך ואחר כך פוסקים בכל דור ודור. העיקר שתופס שם הוא דווקא עקדת יצחק וגירוש הגר. אז אני אתן לך דוגמה. רגע, אז אני אתן לך דוגמה. פיקוח נפש דוחה שבת, עכשיו אני מדבר ברמה ההלכתית של השולחן ערוך שנוצר,
כן.
פיקוח נפש דוחה שבת זה דווקא נפש של יהודי שומר תורה ומצוות. ואם אני אצטט לך מהשולחן ערוך, גויה שבאה ללדת בשבת,
כן.
אין מילדין אותה בשבת,
נכון.
אפילו אם אין בזה חילול שבת.
נכון.
עכשיו, תסביר לי, הנה זה ההלכה, והשולחן ערוך זה בעצם הספר החוקים המשפטי, החוקי, של של הקהילה הדתית במש מאז חורבן בית שני או מאז בר כוכבה, כל אחד לפי שיטתו.
תראה, אתה הרי לא מצפה שאני על כל הלכה אכנס איתך לדיון.
לא כל הלכה, זה כדוגמה על העיקרון.
על הנושא הזה יש פרק ארוך בספרי יהדות בין דת למוסר. אין ספק שהלכות פיקוח נפש, ההיסטוריה שלהם היא היסטוריה מאוד מורכבת. אני מזכיר לך ולצופים שבהלכה קדומה גם יהודים אסור היה להם לפקח את הנפש על עצמם, והם היו נרגים על כל דבר בשבת, כולל האיסור להילחם. אין ספק שבתחילת הדרך, כשהאתר לפקח...
אבל אבי, כהיות והזמן קצר... לא, רק שנייה, אני רוצה פשוט... בוא תתמקד בהלכה ולא בהיסטוריה של ספר מכבים או ספר...
האתר של פיקוח נפש בראשיתו, באמת... היה היתר הלכתי, חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה, וזה חל על יהודים. אבל ההלכה, כיוון שיהודים חיו בין גויים במשך אלפי שנות גלות, עיצבה מנגנוני גישור ותיווך, והעיקריים שבהם, כמעט הייתי אומר, זה דין, זה מערכת של משפט בינלאומי, זה עיקרון, שני עקרונות שהם הפוכים אבל משלימים, משום איבה ומפני דרכי שלום. משום איבה, אתה אומר, אתה גם פועל ולהציל את הלא יהודים, כי אם אתה לא תציל אותם, הם יפגעו בך. זה נשמע רע, כי זה נימוק פרגמטי. הנימוק של דרכי שלום הוא כבר הרבה יותר נימוק של עומק. והנה, אצל הרבה מאוד מפוסקי זמננו, המושג דרכי שלום הוא לא נתפס כמין מושג של איזה אופציה משנית שאתה עושה אותה בדיעבד, שהרי שמו של הקדוש ברוך הוא שלום. ובשם העיקרון הזה של דרכי שלום, כפי שהוא התפרש אצל כמה וכמה פוסקים בדורות האחרונים, היה ברור לגמרי שאין הבדל בין הצלת יהודי להצלת לא יהודי. אז מה קיבלנו כאן? קיבלנו כאן תופעה מאוד מרתקת. גם כשההלכה היא פרטיקולריסטית מאוד, והיא חותרת לגדר את עצמה בתוך עצמה, ולא לצאת החוצה, ההתמודדות שלה היא מציאות שבה כולנו בני אב אחד, אנחנו חייבה אותה לייצר מנגנוני פרשנות. ואני מזכיר לך דבר שחשוב שהשומעים ידעו. אחד מחכמי ישראל בדורות האחרונים חיבר ספר שנקרא קצות החושן, רבי אריה לייבלר. בהקדמה לחיבור הוא כותב, תורה שבעל פה משלנו היא. היצירה ההלכתית היא יצירה של בני אדם שטבועה בחותם אנושי. ואם בני אדם...
אוקיי, אבי, אבל אני מבין את הרעיון הזה, אבל מה שקשה לי הוא בתכלס. כלומר, כשאני שואל את אבי שהוא הומניסט כמצפונו, במצפונו האישי, ואני מאמת אותו עם ההלכה, בעצם אתה אומר לי, תשמע, ההלכה היא נזילה, היא פרשנית, היא אפשר לפרש דרכי שלום בניגוד לפרשנות אחרת שדרכי שלום זה משהו פרגמטי. אני עכשיו שואל אותך תכלס, יש ספר הלכה כתוב שהוא ספר החוקים, ואתה בא ואומר, תשמע, נכון, ספר ההלכה נוצר בגלל תקדימים היסטוריים כאלה ואחרים, ואני שואל אותך עכשיו, איך אתה מציע לעשות חלופה בלי שאין חלופה? אין לכם חלופה. בעצם עדיין הספר הנקרא והנעשה הוא השולחן ערוך, או בימינו הרב עובדיה יוסף, או המשנה ברורה. אלה הם פוסקים שאני אגיד לך מה הרב עובדיה יוסף בעצמו פסק. הוא פסק שהביא דוגמה על רופא גוי שהציל הרבה עניים יהודים, וכשהוא חלה אסרו לחלל שבת בשבילו.
תראה.
זאת אומרת שהפוסקים המעשיים, ולא אבי סגי שנחשב איש אקדמיה ולא נחשב פוסק הלכה, ואין לו השפעה על הציבור הדתי. אני שואל אותך, איך אתה יכול להשפיע על הציבור הדתי הריאלי?
התשובה היא פשוטה. כאן התשובה היא הרבה יותר פשוטה. כיוון שיש מסורת פסיקה כל כך ארוכה, ובניגוד למה שאתה מתאר, אדם לא מסתכל בשולחן ערוך ויודע את ההלכה, מפני שההלכה יש לה זרימה ותנועה. כנגד הרב עובדיה שהזכרת אותו, אזכיר שניים מגדולי חכמי ישראל בני זמננו, אחד הרב עוזיאל, והשני הרב חיים דוד הלוי, ויש עוד כמוהם רבים אחרים, אבל הם שניהם דמויות מוכרות. האחד היה רב ראשי לישראל, הראשון לציון, הרב עוזיאל. השני היה רבה הראשי של תל אביב שנים ארוכות. כשאתה לומד הלכה, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, ואני אשתמש בביטוי של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, להפך לחמור נושא ספרים. זה פשוט לקרוא ולא להפעיל את השכל שלך.
וזה בעצם הרב עובדיה יוסף.
אני חס וחלילה לא אגיד את זה על הרב עובדיה יוסף.
למה?
מהסיבה מאוד פשוטה, מפני שאם תסתכל בפסיקתו, הכל אפשר לומר עליו, שיש לו סגנון הלכה מסוים וכך הלאה, אבל הוא תלמיד חכם ענק, זאת עמדתו.
אבל הוא תלמיד חכם כחמור נושא ספרים.
אני לא יודע.
לפי מה שאתה אומר, כי הוא בעצם, הרי מה הוא עושה?
לא נכון, חד משמעית מה שאתה אומר, אני מציע לך לקרוא את ספרו של אריאל פיקר, תלמידי, שנקרא משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף.
אני אגיד לך משהו, אני מכיר את הפסקים של הרב עובדיה יוסף לפני ולפנים, אני מכיר את יביע עומר, תחווה דעת, ואני אומר לך שהוא חמור נושא ספרים, כי הוא מביא דעות, מביא אלפי דעות ועושה איזה תערובת של רוב.
אני חולק עליך, המחקר האקדמי חולק עליך, אבל אני לא רוצה להיכנס בכלל לשאלה הזאת, אני לא אתעסק כעת במיונם של בני אדם, אני רק אומר לך שיש מסורות שונות. ואם אתה שואל אותי, האם יכול אדם להיות שומר תורה ומצוות, ואני שומר תורה ומצוות, ואני מצהיר על כך, ובד בבד ליברל מוחלט, התשובה היא כן. אם אדם לא רוצה להיות כזה, אז הוא יכול לבוא ולומר, הליברליזם סותר את מסורת ישראל, או מסורת ישראל סותרת את הליברליזם.
תשמע, אבל זה אפשר להגיד את זה, אבל אני לא מבין איך זה עובד בפועל. נניח אם היית דיין, כאדם שומר מצוות. מה היית עושה? אישה פסולה לעדות? איך אתה מסיל אישה למשל?
אתה טועה גם כאן.
למה?
מפני שיש לך דימוי על המסורת ההלכתית, כמו שאגב להרבה מאוד חרדים, ומבעד, אני אינני מכיר אותך,
תגיד לי את הדימוי שלך.
אבל נדמה לי שאתה בא משם לשעבר. הדימוי, כשאתה מסתכל על דיין בשבטו בדין, ועל כל שופט, פרשנותו את חומר המקורות מבוססת על שני דברים. אחד, על התקדימים, על ההיסטוריה המאוד מסוימת שממנה הוא ניזון, מפני שההלכה היא לא מערכת אחת, יש מסורות שונות, יש מסורת פולין, יש מסורת אשכנז, יש מסורת טוניסיה, מסורת מצרים, הם מסורות לא זהות, אבל אדם ניזון מהמסורת, והדבר הכי חשוב זה ערכיו הפנימיים. אני אולי רוצה לומר לך את אחד התשובות שרבי יעקב עמדן, אחד מגדולי בעלי ההלכה, מביא בשם אביו. אביו היה בעל החכם צבי, פוסק מהשורה הראשונה בהיסטוריה של ההלכה. אביו, כך כותב רבי יעקב עמדן, לא היה מסמיך שום רב להלכה להיות רב אם הוא איננו יכול לעקור סעיף משולחן ערוך.
לסיום אני אשאל אותך שאלה ככה, ממש בכן ולא. נניח שהיית מסיע היום זוג כאדם שומר תורה ומצוות, היית לוקח נשים כעדות לנישואים?
תראה, השאלה מה רוצים בדיוק לעשות.
אתה באופן אישי, אם אתה רוצה להפעיל...
אתה שאלות של תורה, כן ולא, זה שאלות לכוכב נולד, לא אני.
אוקיי.
השאלה מה רוצים לעשות, מה רוצים להרוויח, אם אני אנסח את השאלה שלך בעדינות, האם זה נמנע על הסף עמדה שוויונית בתוך מסורת ישראל? התשובה שלי היא שלילית. זה לא נמנע על הסף. אנחנו יודעים כשהמוני המאמינים רוצים לשנות, אז הם משנים, ויש לזה אפילו עיקרון הלכתי, של פה, ואני אתרגם את זה לעברית, בו הוא רואה כיצד העם נוהג, ויש לזה כוח ותוקף, מפני שתורת ישראל היא תורה שניתנה לכל עם ישראל, לדתיים, לחילוניים, לאורתודוקסים ולקונסרבטיבים. הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה, משה לא נתן תורה ישירות לידיים של רב כזה או לידיים של רב אחר. זה אחריות של כל אדם.
תשמע, אני כאילו קראתי טקסטים אחרים, כי אני יודע
להיות.
שכל מי שלא מאמין שהתורה ניתנה מפי משה, מפי הגבורה, אז בעצם דינו מוות, והורגים את הכופרים ואת המינים ואת האפיקורסים. אבל
הנקודה
בוא,
היא...
בסדר, אני הבא, אני
יש לו קריאה, הקריאה שלך היא קריאה כמעט קראית. של הספרות ההלכתית. לא לראות את התנועה שלה. יש אותיות, תזכור, אותיות כתובות הן אותיות מתות. הן מקבלות חיים בתוך קהילה ובתוך היסטוריה. ואי אפשר שאדם, אם נחזור לתחילת השיחה, שאדם חרדי יבוא ויגיד, השולחן ערוך אמר, מפני שבסופו של יום, אני אולי אומר לך, אני לא יודע מה הזמן עומד לרשותך, ישנו תלמוד מאוד ידוע במסכת הוריות, שהגמרא אומרת שם שתלמיד שיודע את ההלכה ופעל על פי דעת רבו, חייב להביא קורבן. והגמרא מסבירה למה, מפני שהוא טעה במצווה לשמוע דברי חכמים. אין חובה של ציות מוחלטת.
אז זה דווקא דוגמה שסותרת. זה הבאת טעם ולסתור את דבריך בעצם.
לא, אין חובה.
כי אתה בא ואומר, טוב, אני פשוט הזמן שלי מוגבל, כי אתה בא ואומר בעצם שאתה חייב לשמוע לדברי חכמים, אפילו בניגוד לדעתך שלך.
הפוך, הפוך, הפוך.
למה זה זקן ממרא? זקן ממרא בא ואומר שאסור לך.
לא, אתה מתבלבל לגמרי.
טוב, אני אשמח. השיחה הזאת היא לי באופן אישי מאוד חשובה, ואני רוצה להשאיר אותה ככה שתהיה נטו לצורך זה, ואולי גם נכין יותר שיעורי בית, ואני אשמח להשאיר ככה טעם של עוד לשיחה הבאה ברשותך בנושא הזה, אם תסכים להתראיין שוב. יופי, אז הייתה שיחה מאוד נעימה, אני הזכלתי, ותודה לך.
בבקשה.
פרופסור אבי סגי, ראש התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות אוניברסיטה בר אילן, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים.
תודה.
ביי ביי.